אנחנו בעמוד קופנון זין. המהר"ל עסוק בעניין עשרת השבטים שנפרדו מישראל עם החורבן. חורבן המלכות וגלות. ועשרת השבטים גלו למרחקים. ואמר המהר"ל, אחד מסימני הגאולה הבולטים זה שעם ישראל מתאחד מחדש. האחדות של כל השבטים באחרית הימים זה אחד מן הדברים המובהקים, הסימנים המובהקים של גאולת ישראל. עכשיו הוא בא ללמד אותנו שבעצם הפירוד הזה מזמן נרמז בתורה, שתהיה תקופה, זמן ארוך, שחלקים גדולים מעם ישראל יהיו חסרים עד זמן הגאולה. איפה הדבר הזה נרמז בתורה? בפרשת יוסף. זה מה שאנחנו עכשיו נלמד. אנחנו בעמוד קנ"ז, פרק ל"ד, עמודה ימנית ותחילת פסקה. ויראה שבשביל כך היה נבדל יוסף, שממנו שבט אפרים, שהוא עיקר עשרת השבטים וכל מקומם. כן? כלומר, מלכות ישראל, מלכות עשרת השבטים, היא גם מכונה בפי הנביאים מלכות אפרים. אפרים בכורי. והיה זה גזרה מאת השם יתברך, שלא יהיה נודע להם. היה נבדל יוסף מאחיו, ולא היו יודעים מקומו כלל, והיה זה גזרה מאת השם יתברך, שלא יהיה נודע להם. הרי כל המפרשים תמהים, מתפלים. איך קרה הדבר הזה? שיוסף, שהיה במצרים, כלומר, לא כל כך רחוק, לא כל כך רחוק ממשפחתו. זה לא סוף העולם אנטרקטיקה. סך הכל במצרים. איך לא נודע למשפחתו, ואיך הוא לא הודיע להם, שהוא חי, קיים, ונמצא בסך הכל כאן. לא מובן. כל התירוצים שנאמרו, וכל ההסברים שניתנו, לא מסביעים את הסקרנות הזאת. איך יכול להיות? איך קרה הדבר הזה? הרי בוודאי שיוסף יודע שכל משפחתו מתייסרת, הוא כמובן אביו בראש. אז תודיע, שלח מכתב, תרים טלפון, שלח פקס, מקסימום אס-אמס. לא, כלום. שתיקה, כאילו לא חי. מוזר ביותר. אז כל מיני הסברים ניתנים, אבל האמת, המהר"ל נותן כאן את התשובה. אין הסבר. זו גזרה. יש דברים שהיינו יכולים להסביר על פי ההיגיון, אבל יש דברים שההיגיון לא מצליח להסביר אותם. וזה אחד מן הדברים שהם בלתי מוסברים. אומר המהר"ל, נכון? ולא זה בלתי מוסבר, כי זה גזרה אלוקית. משהו מונע. יש דבר פנימי שמנע מיוסף להודיע וממשפחתו לדעת. הרי בטח בארץ ישראל התעניינו בלדעת מה קורה במצרים. במיוחד שהאוכל היה בא משם. וכל מה שהיה קורה במצרים היה משפיע על כל האזור. הרי מצרים הייתה מעצמה. זה כאילו שלא היו יודעים מי היום הנשיא של אמריקה, נגיד משהו כזה. סודי ביותר, אף אחד לא יודע. זה לא ייתכן. אז אותו דבר. לא יודעים מי זה המשנה למלך. לא מתעניינים, לא בודקים, לא חוקרים. הרי אנשים מחפשים את קרוביהם בסוף העולם. טסים לסוף העולם לחפש את הקרובים. לא, זה גזרה מן השמיים. יש דברים כאלה. מניעה, שאפילו אדם לא יכול להסביר את זה לעצמו. זו גזרה, ככה הוא אומר. והיה נבדל מאחיו, ולא היו יודעים מקומו כלל, והיה זה גזרה מאת השם יתברך, שלא יהיה נודע להם. ואומר המהר"ל, כל זה, זה בעצם היה הכנה למה שיקרה בעתיד. וכל עניין זה סימן לעתיד. שיהיו עשרת השבטים בארץ אחרת, נבדלים מישראל אחרים, עד עלות הרצון לחבר אותם ביחד. גם ככה מסבירים את עניין שלושת השבועות. כתוב בסוף מסכת כתובות שהקדוש ברוך הוא השביע את ישראל שלוש שבועות. אחת מן השבועות שלא יעלו בחומה, כחומה, שלא ימרדו באומות העולם. אז יש שרצו לומר שלכן אסור לעלות לארץ בימים האלה. בימינו אסור לעלות לארץ. למה? כי כתוב בגמרא שיש שבועה שלא נמרוד באומות העולם. אז איך אתה מורד במנדט הבריטי? ואסור לעלות לארץ. אז איך אתה מעלה יהודים לארץ? אתה עובר על השבוע. כן? יש גם חכמים שאמרו שמה שחושבים למצווה גדולה, הם רואים את זה כעבירה גדולה. שלושת השבועות. אבל האמת היא, שאין דבר כזה. מה זאת אומרת אין דבר כזה? איפה שמעת שהקדוש ברוך הוא לקח את עם ישראל ואמר להם כולם לשים יד על התנך ולהישבע שאתם לא תעלו לארץ? אין דבר כזה.
אז מה זה כתוב
בגמרא? יפה מאוד. אז אחרי כתוב בגמרא, אלא ההסבר הוא שיש מניעה. יש מניעה. כלומר, הקדוש ברוך הוא יצר מציאות שלא מצליחים. זה כמו שבוע פנימית. למה אתה לא עושה את זה? לא יודע. אני מרגיש שאני לא מסוגל. זה מניעה פנימית. אין מעמד שלושת השבועות. זה לא מעמד הר סיני שהקדוש ברוך הוא אסף את עם ישראל בהר סיני והשביע אותם לקבל את התורה. קראתי תמרית. זה ידוע שבהר סיני נשבענו. לכן זה על ההלכה. אם אדם נשבע לא לקיים מצווה, אומרים לו, לא קיים. השבוע שלך אין לה משמעות. למה? כי אין שבועה חלה על שבועה. זאת אומרת, השבועה שלך לא לקיים את המצווה היא חלל שבועה שכבר נשבעת לקיים את התורה. בהר סיני נשבענו. לכן כל שבועה שתבוא אחר כך שלא לקיים את התורה, בטלה. זה לא חל. אבל פה לא שמענו שהמעמד כזה, שהקדוש ברוך הוא השביע אותנו. אז מה התכוונה הגמרא? הגמרא התכוונה לומר, אתם תראו שאתם לא תצליחו. אתם תנסו לעלות לארץ, אתם לא תצליחו. אתם תנסו למרוד באומות, ואתם לא תצליחו. ומה קורה כשמצליחים? סימן שהתבטלה השבועה.
אין מניעה.
הייתה אתרת שבועה. זהו, נגמרה המניעה. בדיוק. זה כמו שכאן המהר"ל מסביר את זה על יוסף. הייתה גזירה שיוסף לא יוודע לאחיו. עד מתי הייתה הגזירה הזאת? מי יודע? עד שנפגשו ונתוודע יוסף לאחיו. אז נודע שהתבטלה הגזירה. איך אתה יודע שהתבטלה הגזירה? כי הנה עובדה. עובדה שהתבטלה הגזירה. שמצליחים. כן? שאלו את השאלה הזאת על המון דברים. שאלו פוסקים אם מותר לגדל, לבנות יישובים על הגלבוע ולגדל גידולים חקלאים. למה? כי הייתה קללה אחרי מותו של שאול ובניו על הגלבוע. אז שאלו את הפוסקים, אבל יש קללה. ובאמת הגלבוע, המון שנים זה היה מקום שומם. אז כשאנשים עלה בדעתם לעלות לגלבוע ולבנות יישובים, יש ברוך השם היום כמה וכמה יישובים בגלבוע, וגם מגלים דברים, ושמה דווקא הצלחה גדולה, שאלו, האם זה מותר? אמרו, מה זאת אומרת? תנסו. אם מצליחים, סימן שנגמרה הכללה. זהו. אין כללה. וכך היה. כן, בבקשה.
אבל אם אתה מנסה בעצם, בעצם הקביעה שהתשובה היא שיש לו עובדה בשטח, שהתשובה הותרה, אז בעצם כל ניסיון שלך לנסות ולעבוד לארץ, וכל יכול להתפרש כניסיון כאחת. אתה מנסה פה לעבור על שבועה.
אתה לא יודע. אם זה איסור מפורש, זה משהו אחד. זה כמו שבזמן המלך אחאב, אחד החליט שהוא בונה את יריחו. אמרו, לא, לא, אל תבנה. יש איסור. יהושע גזר חרם. אל תבנה את יריחו. לא אכפת לי. בנה. כל בניו מתו. לא נשאר אף אחד. נכון. כולם מתו. זה איסור מפורש. אבל היום אנחנו לא יודעים איפה זה יריחו. אין. אף אחד לא יודע איפה זה יריחו. זה אומר בקו, וזה אומר בקו. אז אם היום מישהו יבנה את יריחו, שתיבנה ותיכונן במהרה בימינו אמן, אין שום בעיה. למה? כי הקדוש ברוך הוא העלים את המקום של יריחו. אז מכיוון שהקדוש ברוך הוא העלים את המקום של יריחו, אין איסור לבנות את יריחו, כי זה יריחו של יהושע שאסור לבנות. אבל אתה לא יודע איפה זה. אז מה הבעיה? אז תבנה. אז למה אנחנו לא יודעים? זה בדיוק הפטנט שהקדוש ברוך הוא עשה כדי שנוכל לבנות חזרה את יריחו. ויש לי ריבונו של עולם שיטות.
אבל לא מצאו ארכיאולוגיה.
מצאו את החומות של יריחו? מה אתה אומר? לא שמעתי.
לא מצא שיטה אחרת?
זה משערים, אומרים פה, אומרים שם. אף אחד לא מוכן להישבע. כן, שזה יריחו. לא, אף אחד לא מוכן, זה לא. את החומות של יריחו שלו. פחות או יותר, משערים שזה באזור. אבל שמישהו יגיד לך על המפה, פה זה יריחו. אף אחד לא יכול להגיד.
זה...
נו, ודאי.
שיראה את התוצאות.
כן, נראה. בינתיים יש לנו בעיות אחרות. אז צריך עד שנבנה את יריחו, קודם כל נפתור את הבעיות האחרות שיש לנו. כן.
רק בעניין שלוש השבועות שכתובות במסכת כתובות.
כן. ולא יגלו את הסוד. סוד העיבור. מה זה?
לא לעלות בחומה.
מה אתה שואל? מה זה לא לעלות? לא לעלות בחומה זה לא לעלות בכוח, או לעלות ביחד. זה ההסבר. ביחד.
אה,
או בכוח. אז מה הפילים? זהו, נגמר. הקדוש ברוך הוא אמר, זה נגמר, אתם יכולים. זה, יש גדולי ישראל, שהם באמת בהתחלה, כשהייתה שיבת ציון, מה שהם אומרים ציונות, הם התלבטו, אם לתמוך בזה או לא לתמוך בזה. עד שראו שזה מצליח, אז אמרו, זהו, זה הגאולה. זה הסימן. אם זה מצליח, אז זה סימן שזה נגמר. הסיפור נגמר. אין יותר מניעה. מצליחים. השבוע נגמרה. אחד מהגדולים התבטא שר, כלומר, נגמר פחד השבועות. אין יותר פחד כזה. במשך דורות היה פחד כזה. שמה, אולי אנחנו עושים, אנחנו ננסה משהו שלא מתאים. כן.
מה זה שלושת השבועות?
אני חוזר. כתוב ששלושת השבועות זה לא יעלו בחומה או כחומה, יש כמה גרסאות, שלא ימרדו באומות ולא יגלו את סוד העיבור. סוד העיבור, איך מעברים את השנה. סתכל שם בסוף מסכת כתובות.
אנחנו, נכון, שיטת שיטת פסיקת הלכה והיהדות הולכים על פי הרוב הפוסקים. אז האם רוב הפוסקים היום, או בכלל, הפוסקים שלפני 100 שנה, הם סברו שזה אכן צרו השבועות, או שיש עדיין מקום לחשוב שיש פוסקים
שבועות? מה, אתה שואל אם בימינו יש עדיין מישהו שחושב ככה? כמעט ואין אף אחד.
אז מה פה הקייס של סטמר ואחר?
זה מדי, אמרתי כמעט.
כמעט זה אמרת.
חיכיתי שתגיד את זה. אמרתי כמעט. לא אמרתי אין. אמרתי כמעט ואין אף אחד. אתה עושה את זה.
מה
נסגר
איתם כאילו?
אחד. נו, מצאת. חב"ד? לא בדיוק. לא, לא, זה משהו אחר. אמנם הם אומרים שמדינת ישראל זה לא קדוש, אבל הם לא אומרים שאסור לעלות לארץ. הרבי שלח יהודים לארץ. ודאי, לא, הוא לא אמר להם שיש איסור לעלות לארץ. ההפך, יש להם גם, יש להם גם פה מרכזים מאוד חשובים. לא בדיוק ככה. לא, סטמר זה נכון. הם אוחזים בשיטה הזאת עד היום. עד היום. הם אוחזים בשיטה הזאת.
20
כן, טוב.
גם בארץ
יש סטמר. לא יודע מה הם עושים, אבל הם...
וגם בארץ יש סטמר.
כן, אז הם... לא, הם היו פה. הם היו פה. הם היו פה. טוב, בקיצור, אנחנו לא עכשיו נעסוק בסוגיה הזאת. רק אנחנו נתנו את זה כדוגמה למה זה נקרא גזירה. והגזירה היא באמת לא מוסבר. בגלוי אתה לא מבין למה זה קורה, למה לא מצליחים. אלפי שנים היו ניסיונות לעלות לארץ, והיו גם ניסיונות לחדש את היישוב היהודי בארץ ישראל. היו ניסיונות, והם לא הצליחו. כלומר, בודדים עלו, וגם עשרות, ואפילו מאות, אבל זה לא הצליח. לא ממש הצליחו להחיות עד שלפני 120 שנה בערך, פתאום זה מצליח. וזה היה סימן גדול. כן? אחד מן הגדולים אמר שבאותו רגע שיהיו בארץ 130 משפחות שיעבדו את האדמה חקלאות, זה סימן שהגאולה הגיעה. זה, אם אני זוכר טוב, זה הרב אליהו גוטמאכר. הרב אליהו גוטמאכר, הוא אמר, זהו, זה סימן לגאולה. 130 משפחות. 130 משפחות, זה נראה לנו היום מצחיק, 130 משפחות, זה חצי מתלמידי מכון מאיר. אבל אז, זה החידוש. 130 משפחות מתיישבים בארץ ישראל, ועובדים את האדמה, הם מצליחים. פיליפ פלויים. 130 משפחות. אתה שואל מאיפה בא 130? טוב, זה המקובלים. הוא קיבל את זה, הוא קיבל את זה במסורת. גילו לו סוד מן השמיים, שצריך 130 משפחות. אז באמת כשהברון תמך בחקלאים בארץ ישראל, הוא קיבל תמיכה מאוד גדולה ועידוד מאוד גדול של הרבוני. שזה אגב בין היתר, אחת מן הסיבות שעסקו ביתר המחירה. כי הברון לא היה מוכן להמשיך להעביר תמיכה לחקלאים בארץ ישראל, אם יתבטלו מעבודה בשנת שמיטה. כי אז כל הכסף שהוא השקיע היה הולך לטמיון. אז פנו לגדולי ישראל בשאלה, מה יהיה? כל היישוב החקלאי ההולך ומתחדש ונמצא עדיין בחיתוליו, אם לא יעבדו בשנת שמיטה, הכל הולך חזרה לאיבוד. אז אמר הברון, אז מה זה, השקעתי כל הכסף הזה סתם לריק? ואז פנו לגדולי ישראל, והרבה מן הגדולים אמרו, כן, מותר. מותר על ידי היתר המכירה. זה אחד מן הסוגיות הגדולות שקשורות ליתר המכירה. זה היה להציל את תחילת היישוב החקלאי בארץ ישראל.
זאת אומרת, זה נבע עד היום?
כן, מיד, כן, 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 ודאי.
זה בעצם הסיבה של היתר המכירה?
לא, זה לא, זה, זאת הפעם הראשונה שבצורה מאוד, כבר לפני זה כבר היו בירורים הלכתיים בקשר לזה, אבל נדרשו אז הלכה למעשה בזמן הברון, כי אם לא היו מתירים באיזושהי מידה עבודה חקלאית בארץ ישראל, אז הכל היה חוזר והכל יורד לטמיון. שזה היה בהתחלה קריאת ים סוף, מי שקרא את מה שהיה אז בתחילת היישוב היהודי החקלאי בארץ ישראל, זה היה קריאת ים סוף. לגדל קרם אחד, זה היה נס גלוי יותר מקריאת ים סוף. אז עד שהצליחו. כשהצליחו, אמרו, זהו מצליחי. זהו זה. ארץ ישראל חוזרת, והיא נותנת את פירותיה בעין יפה, אין לך קץ מגולה מזה. אז זה צריך להתרגל. שכשיש גזירה, יש דרך לבחון את העניין. הנה, זה מצליח. כן.
תודה רבה, האם יוסף ידע שזה גזירה, או שהוא פשוט השתתף בגזירה?
אתה שואל שאלה טובה מאוד. האם יוסף ידע שזו גזירה?
הוא ידע.
אדם מרגיש, יוסף הוא מספיק גדול כדי להרגיש. כי מה, הוא לא שאל את עצמו, מה, אני לא אומר שום דבר לאבא? אז הוא ניסה אולי, וזה לא הצליח.
כי אם זה לא גזירה, מה
שאלה? שלח שליח, מת. שלח מכתב, לא הגיע. הרים טלפון, נותק הקו. נו, מה אתה רוצה שעשה? הוא ידע. טוב, אני מתרגם את זה בלשון שלנו.
הוא ניסה אבל...
מה? גם זה אנחנו לא יודעים.
אז איך אתה אומר שהוא...
לא, אני אומר, איך אנחנו יודעים שהוא ידע? כי אם הוא לא ידע, אז למה הוא לא ניסה?
יכול להיות שהיו לו מניעים, בגלל זה הפרשנים אומרים.
זהו, היו לו מניעים. כן, אבל אם אני מבין את המשמעות של המניעים, קל וחומר שיוסף הבין את המשמעות של המניעים. זה לא, יוסף זה לא אדם... סתם. או שהוא בכלל לא ניסה כי הוא הרגיש שיש מניעה. או שהוא ניסה ולא הצליח. אז הוא הבין את המשמעות של המניעים. הוא לא ראה שיש פה דבר שמונע ממנו. הוא ידע.
אבל הרב, כשבא גזירה, זה בא בסיבה כלשהי.
מה?
מה הסיבה אנחנו שואלים? מה יותר עמוק מזה?
מה יותר עמוק?
זה שיש גזירה זה יופי, זה נכון להגיד על כל תירוץ שאנחנו לא יודעים את התשובה, אז יש גזירה.
כן.
אבל מה המניע של הגזירה? למה הקדוש ברוך הוא נתן את הגזירה?
כי ריבונו של...
זה סיבה כלשהי.
זה מה שהמהר"ל מסביר. הוא מסביר את הסיבה. הוא אומר, והיה זה גזירה מעט השם יתברך, שלא נודע להם למה? כי זה בעצם כל עניין זה סימן לעתיד. הוא אומר שיהיו עשרת השבטים בארץ אחרת נבדלים מישראל אחרים עד עלות הרצון לחבר אותם ביחד. זאת אומרת, מעשה אבות סימן לבנים. ככה כתוב במדרש תנחומה, פרשת לך לך. כן?
איך יודעים, בגלל, גם לגבי יוסף וגם לגבי העלייה לארץ, שבגלל שהצליחו, אז כאילו בטלה הגזרה, אנחנו יכולים להצליח לעשות דברים גם שהם הפך יוצא
משהו. זה מה שאתה אומר, זה כשאתה משתדל לעשות, כשאדם בוחר לעשות דבר רע. אז אם אדם בוחר לעשות דבר רע, הוא יכול להצליח לעשות דבר רע. אבל כשאדם משתדל לעשות דבר טוב, וזה נמנע ממנו, זה לא אותו דבר? ואתה צודק. יש אנשים שמנסים לגנוב, והם מצליחים. נו, אז מה נגיד? סימן שהתבטלה הגזרה, איסור גניבה. לא תגנוב, כן, אבל התבטלה הגזרה. הנה, אני למשל, ניסיתי לגנוב, הלך. לא, מדברים על דברים שהם הכרחיים לכאורה, שהם טובים. מה לא טוב בזה שיוסף יודיע לאבא שלו שהוא חי וקיים? סתם דש. לא טוב? ברור שזה טוב. על זה מדובר. אותו דבר לעלות לארץ. אותו דבר לא לקבל את הגזירות של אומות העולם. שמה לא עשו לנו במשך 2000 שנה, איך סבלנו את זה בכלל, קשה להבין. אז מה, זה טוב, זה טוב, אז למה אנחנו לא מצליחים? אז כשאדם משתדל, זה כמו רופא בא אליו חולה, בודק אותו, הוא אומר לו המצב שלך מאוד קשה, אז מה, אני אשתדל, אני אתן לך תרופה, אני אצווה לך טיפול. אני לא חותם. ותתפלל. כי אני מנסה. אבל יש מי שפוסק את הדין, זה לא אני. אבל אני משתדל. ואם הרופא לא מצליח, מה הדין של רופא שמטפל בחולה ולא מצליח? והחולה מת. חייב או פטור? הדין שהוא פטור. ודאי שהוא פטור. כי הרופא הוא לא ריבונו של עולם. הוא שליח. ואם בכל זאת הוא מנסה והוא לא מצליח, אז עכשיו אתה יודע, אחרי שהוא לא הצליח, שריבונו של עולם לא רצה. מראש, אתה חייב להשתדל. השתדלת ולא הצלחת. אז זה סימן שריבונו של עולם לא רצה. נו, מה אנחנו נעשה? גם בכל עניינים, בענייני הכלל אותו דבר. בהרבה דברים אנחנו משתדלים ולא מצליחים. נו, אז מה? אז מה אתה רוצה? זה ריבונו של עולם, הוא הפוסק האחרון, אל תשכח. זה לא אני, לא אני הפוסק האחרון. הפוסק האחרון זה ריבונו של עולם. מה אתה אומר?
אז ככה גם בגוש קטיף.
נו, במה?
אנחנו עשינו השתדלות שלנו, זאת אומרת, יצא את זה...
נו, מה השאלה? זה כל כך ברור הדבר הזה. זה לא פשיטה?
אבל 30 שנה...
מה?
ומתי השתדלנו?
30 שנה הצלחנו, ואחר כך, מסיבה ששמורה עם ריבונו של עולם, אף על פי שאפשר להעלות כל מיני השערות, ריבונו של עולם אמר, עד כאן. נו, אז מה? מה, אנחנו נגיד, לא, זה טעות. זה ריבונו של עולם, או... הייתה פה טעות. צריך לבדוק מה שקרה שם. הייתה טעות. לא, אין טעויות אצל ריבונו של עולם. אצל בני אדם, כן. אבל לא אצל ריבונו של עולם. כמובן, צריך להשתדל ולהתאמץ ולנסות. וזה אמונה פשוטה, אני לא מבין מה השאלה.
עד מתי אבל ההשתדלות של הכלל? אם זה
בעיקר... עד כמה שאתה יכול.
ואם ממשיכים, ואם עוד
את המדינה
היום ממשיכים ומנסים
ומנסים. אבל זה, האם הזה מותר לך להגיד עד. לא אחרי. זה, מה שאתה מנסה עכשיו, זה כמו אלה שמסבירים איך היה יכול להיות מצב שנצליח במלחמה של בר כוכבא. כן, זה נכון, בסדר. או שהיה יכול, אפשר היה למנוע את מצדה, אפשר היה למנוע. זה כמה שאתה מספר, זה קשור. עכשיו, תכלס. יש! יש. זה מה יש. זה אמונה פשוטה. מה זאת אומרת? מה זה צידוק הדין? כמו שאדם חייב לברך על הטובה, כך הוא חייב לברך על הרע. מה זה לברך? זה להגיד, זה מריבונו של עולם. מה זה צידוק הדין? זה לברך את ריבונו של עולם ולהגיד, ריבונו של עולם, זה ממך. זה לא, תשמע, מצד האמת, זה לא היה צריך ככה, להיות ככה. למה זה יצא ככה? זה ברח מן השליטה. זה לא היה תחת קונטרול. זה אמונה? טעות. לא השתדלו מספיק. וזה ברור שאם היו משתדלים, זה היה יוצא הפוך. כל זה זה לפני. זה לא אחרי. זה נורא מחליש גם לחשוב ככה. זה כל הזמן להרגיש שבעצם השם וזה בכלל, ומה שייך ומה... זה לא ככה, זה אמונה, זה לא אמונה. זה מה שסיברתי עם הרופא. רוב הרופאים אגב לא היו ממשיכים להיות רופאים. כי כל פעם שהם ניסו להציל חולה ולא היה, או לא הלך, לא עלה בידם, היום אומרים זה, אני מפסיק. מה אתה מפסיק? אני מפסיק. מפסיק. אם הייתי משתדל יותר, הוא היה חי. אז נגמר הסיפור. לא יהיו מנתחים, לא יהיו רופאים, לא יהיה שום דבר. למה? כי כל אחד זה... זה נורא. אותו דבר גם קצין בצבא. הוא יוצא לקרב. הוא כמובן רוצה לנצח בלי נפגעים. הוא חוזר. נו, מה המצב? המצב ש... המצב. כך וכך נפגעים, והמשימה באופן חלקי. החוצה. אז גמרת עם הצבא. אז אתה אומר, איפה שמענו דבר כזה? זה לא הולך בצורה כזאת. אתה משתדל כמה שאתה יכול, וצריך באמת להשתדל. ומידת ההשתדלות זה גם חלק מן החשבון האלוקי. ואחרי זה, נגמר הסיפור. החשבון סגור. הוא עכשיו סגור. נגמר הסיפור. סגור. כי אנחנו אחרי. אחר הדברים האלה. זהו, זה אחרי. אם אתה לא מקבל את הדין, אז על מה אתה מדבר בכלל? אז אנחנו אף פעם לא נגמור. זה צידוק הדין. צריך ללמוד. צידוק הדין זה רציני מאוד. צידוק הדין זה לא שזה נגמר טוב. לא יודע אם אתם יודעים את זה. צידוק הדין זה לא שזה נגמר טוב. כשזה נגמר טוב לא קוראים לזה צידוק הדין. קוראים לזה מסיבת הודיה. צידוק הדין שלצערנו הרב זה לא נגמר טוב. אז צריך לברך. זה נגמר כמו שריבונו של עולם גזר. אנחנו היינו מעדיפים שזה לא יהיה לפי מידת הדין, לפי מידת הרחמים. אבל ריבונו של עולם שמנהל את עולמו, אמר עכשיו לא מתאים מידת הרחמים. למה? מה זאת אומרת למה? לא מחשבותיי, מחשבותיכם, ולא דרכיי, דרככם. יש לך משהו להגיד? משהו לא מוצא חן בעיניך, ידידי? על החשבונות שלי? זה, אתם יודעים שזה, זאת התוכחה הקשה שכתובה נגד? נגד מי? נגד איוב. כל ספר איוב זה תוכחה על זה. שאיוב אומר, כן? זה יכול להיות שריבונו של עולם טעה. מה טעה? בין אוהב לאיוב. אני סופר בסדר, ומה קורה פה? אז הוא מקבל תוכחות קשות. זה ספר איוב. שבסוף הספר מתברר שלאיוב היו בעיות באמונה. שהוא לא היה מוכן להצדיק את הדין. בסוף הוא הצדיק. בסוף הוא הצדיק את הדין. אז זו סוגיה אחרת מתי הוא היה. הגמרא אומרת שאיוב לא היה ולא נברא. משל היה. זה כדי שאדם ילמד מזה משהו. לפני שזה קורה, תשתדל, איוב היה משתדל. הוא היה כל יום מקריב קורבנות, הוא היה עובד את השם. אבל עכשיו קרה. קרה? למה? מה זה למה? מה, אתה במקום ריבונו של עולם? למה? צידוק הדין. זה פשוט. חשבון פשוט. עכשיו, בא הזמן שהמניעה נגמרת. רואים שדבר שאי אפשר, נהיה. והדוגמה הכי ברורה, יוסף. פתאום, יוסף לא יכול להתאפק. ככה כתוב. מה זאת אומרת? מנסה לשמור את הסוד, אולי עוד אסור לגלות? לא, לא מצליח. זה נגמר. אתה יכול לגלות את הסוד. אז זה, אומר המהר"ל, רמז למה שיעתיד לבוא. הרבה שנים, אלפי שנים, גלות קשה, גזירה נוראה, אנחנו רחוקים אחד מן השני, לא מצליחים להיפגש. ויום אחד, כל המחיצות נופלות, כל היהודים מגיעים, יהודים מקצה עד קצה, מן המזרח עד למערב, מן הצפון עד לדרום, שטף של יהודים שמגיעים, ומתקבצים, מתחברים, מתאחדים, מה שלא הצלחנו אלפי שנים. זהו, התבטלה הגזרה. כמו שהיה בזמן יוסף. ברוך השם. טוב, אמן ונזכה לראות את השלמות.